הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני בת שי פופובסקי. 106 שנים יחולו ביום שישי מפטירתו של הבן איש חי. אנחנו מקדישים את התוכנית לזכרו. נשמע את הרב ישוע סלם, מאדיר של ספרי הבן איש חי, יושב בחנות במחנה יהודה. נשמע קטע מהסליחות של הבבלי מפיו של הפייטן החזן שלמה בר אום. השבוע הובא למנוחת עולמים בירושלים בהר הזיתים האיש מאחורי הגיטרה יוסי פיאמנטה. אז אנחנו נשמיע לאורך התוכנית יצירות שלו מלפני 45 שנה. יוסי פיאמנטה נולד בירושלים והוחזר לירושלים. ערב טוב לידינו הרב משה גוטיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום אתה מזכה אותנו תוכנית יפה, חשובה, שאתה מגיש לנו על הבן איש חי. דמות של קדוש שכל קהילות ישראל שיבחו אותו ומשמרים את דברי התורה שלו. והרבה מהלכות שלו משמשים עד היום, ובלי עין הרע מרוב ספרים שיצאו מהבן איש חי, יש חומר רב גם בנסתר, בסוד, ודרשות על מגוון נושאים ביהדות וחזר הפרשיות. ולא מעט סיפורים שהודפסו משמו. סיפורים מרתקים, מחפשים באמונה, גם שירים חיבר שמשתמשים בהם עד היום. צריך להביא קצת מהזמורות שלו גם כן. ויפה הרגל שמחה שאתה מזכה את המאזינים ללמוד על מה מדובר.
בהחלט.
יש קשר עדוק בין הבן איש חי לירושלים, שזה הנושא התוכנית שלך היום. שמספרים שהבן איש חי היה מקושר לארץ ישראל בכל כולו, והיה דואג ליושבים בה יותר מיכולתו. יש אפילו מכתב ששלח הבן איש חי לרבינו ליאור מני, שהיה גר בחברון, ובמכתב הוא מבקש ממנו שיקנה לו אדמה בארץ ישראל ויזרע בה ויפריש תרומות ומעשרות שליחות בשבילו. כי פשוט הוא רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. והיה דיון אם הוא יכול לקבל שליחות או לא, כי הוא גר בחול, בסוף הוא רצה שהוא יכול כן, למרות פשוט יכול כן להיות שליח, כי הוא יכול בפועל לעלות לארץ ישראל, אז הוא יכול להיות שליח. יש משהו קטן מעניין שמספרים משהו שקשור לפנת השבת. מספרים שהיה יהודי בעיר של הבן איש חי שהוא רצה להמיר את הדת לדת הגויים. ושם היה מקובל שכל אחד שרוצה להמיר את הדת לא קיבלו אותו עד שבדקו שהוא באמת רוצה. ואם זה היה יהודי, הביאו חכם יהודי שינסה לשכנע אותו שהוא לא ימיר את הדת, ואם הוא לא משתכנע, היו מקבלים אותו. ככה לאדם הזה הגיע בן איש חי, וכל מה שבן איש חי ניסה להסביר לו, זה לא עזר. בסוף השיחה, בן איש חי אמר לו דבר אחד שיהיה לך ברור. אם אתה ממיר את הדת, לא יהיה לך יותר ביצים של שבת, ששמים בחמין, חמינדס בשפה שלנו. ככה יהודי התחרט מיד, והוא לא ימיר את הדת. הבן איש חי היה מבגדד, מבבל, מדינת עיראק, אנחנו נצאים למתכונים מהמטבח העיראקי, מטבח עשיר, למרות שכבר דיברנו על אוכל עיראק, אני חושב מספר פעמים, היום יש לעשות דברים אחרים.
טוב.
אנחנו ניתן משהו מקורי מעניין, שזה סמבוסק ממולא בשר, ניתן, כמו שיש לנו לאשכנזים, אלזלה, אור ממולא, ניתן משהו עיראקי, דומה, מעולה באור זה בשר, וניתן גם כן איזה קבב מעניין. במנה האחרונה אנחנו ניתן איזה משהו שנקרא בקלאווה, שם ידוע, אבל ניתן זה בשיטה קלה שיכול אחד יכול לעשות בבית מבצע קלים, ובעזרת השם בהמשך.
טוב, אנחנו נתבקש בהמשך. אנחנו פותחים בשיר אמן אני למילי של יוסי פיאמנטה זיכרונו לברכה. בואו נשמע.
Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני שאנחנו נשים לסיפורו של הבן איש חי, אנחנו מביאים את שירה של עמית אייזנבך, והפעם היא כותבת על שילוח הקן. פשט השבוע, פשט כי תצא, שילוח הקן כי קרא כאן ציפור לחניך בכל עץ על הארץ, והאם רובץ על ההפוכים ועל הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יום שישי אחר הצהריים יש עוד זמן רב עד בין הארבעים. אי שם בין הרי הקסקטיל, בירה הקטנה והשלווה טנסוויל, בבית משפחת רוזנר לשבת הכל מוכן. מחכים, ממתינים מי שרוצה לבוא. מוזמן. ארי הבן מחפש מה לעשות. איך אפשר את הזמן למלות? ניסה כבר הכל קצת מתלוצץ, הוא מחליט פשוט לטפס על העץ. העץ גבוה לבית צמוד, הוא פשוט מטפס מעמוד לעמוד. האם מזדעקת, תיזהר אל תתפס. כדי להורידך, עוד יזיקו את מחבי האש. בהבזק של מבט ומצב אכן, היא פשוט מגלה כי יש למעלה קן. ארי נמצא קרוב ומתבונן בצצה. בתוך הקן הוא מוצא ביצה. ביצה גדולה בצבע טורקיז. הוא מתבונן בתמיה את עינו לא מזיז. מציימים את הקן, מציימים את הביצה. הנה כבר יש סיבה ויצה. משפחת רוזנר מקדימה לקבל פני שבת. מוסיפים על הקודש הבן והבת. הציפור שהטיל הביצה נקראת חזה אדום. קשה להבחין כאשר השמש מאירה בכתום. במהלך השבת עקבו אחרי מעוף הציפור, היא חגה מסביב לקן פעמים אין ספור. במשך היום הזכר שומר על הקן, ובשעת לילה הם חוזרת ודוגרת בחן. אם בוקר שוב תצא לחוג ולתופף, מדי פעם תחזור מסביב לקן, תסתובב, אמא אומרת היא תטיל עוד ביצה. לא לגלות תנועה, רק מדי פעם הצצה. לאפשר לה לא להפר את ביטחונה, שתחזור אל הקן להתחזק אמונה. כשיצא שבת ועמדו לצאת לדרכם, עלה ארי על העץ להציץ מה השתנה במרקם. לתדמתו גילה שם שתי ביצים יפות. שילח את הציפור ולקח את הביצים, וזכה לקיים מצוות שילוח הקן. עכשיו נפטרה לו החידה. מדוע כשהתלוצץ הוא טיפס על העץ ונקלע לידו מצווה נדירה זו? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אשריך שזכית ותזכה בקרוב לבשר בשורות טובות. תודה רבה, שלומית אייזנבך. התקשרה אל היום אחת בשם יעל ושאלה לגבי אם יש אירועים אילולה לצדיק הגדול הבן איש חי, אז הנה יש. יום חמישי, י"ב אלול, מחר, תשע"א, באולם הברון, ברחוב צה"ל, 1 אשקלון, בשעה 8, סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, בהשתתפות ראשי ישיבות גדולי מורי ישראל, בראשם מורינו הרבינו הגדול, הרב הגאון רבי יצחק ברדה, שליט הראש ישיבת יצחק ירנן, ראש המוסדות, כמו כן יכבדו את הערב אישי ציבור נוספים, את הערב ינים הזמר הפייטן, יהודה זיתון ולהקתו, מקום גם לנשים. אז ביום חמישי, מחר, בשעה 8 בערב, באשקלון, אולמי הברון, חוף צהל אחת. הבן איש חי. הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, אם קובל, דרשן מנהיג מחבר ואחד הפוסקים הבולטים בקרב עדות ארצות האסלאם, מכונה הבן איש חי על שם ספרו. הבן איש חי, רבי יוסף חיים, נולד בבגדד, בכבזן אב, תף קוף צדיקי, לרב אליהו בן הרב משה חיים, רבה הראשי של בגדד. בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20. דודו היה חכם, אבטלה בן משה חיים. המוציאים לאור מספרים בהקדמה לספר ההלכה המרכזי של הבן איש חי, שכאשר היה כבן 7 שנים, נפל לתוך בור עמוקה, תוך כדי משחק, ובנס הוא ניצל. ביותו בבור נדר, שכשהוא יצא מהבור, יקדיש את כל חייו רק ללימוד תורה. את ראשית לימודיו התחיל בתלמוד תורה אצל דודו, אחי אמו, הרב דוד חי מאיר יוסף נסים, סלמן מעתוק. בגיל 14, למרות גילו הצעיר, התקבל לבית המדרש לרבנים בית זילחה, בראשותו של הרב עבדאללה סומך, והיה לתלמידו המובהק. מסופר כי אביו, הרב אליהו, התכתב בשאלות הלכה עם הרב חיים פלאג'י, רבה הראשי של האימפריה העות'מאנית. אביו ידע לגדלות בנו בתורה, התייעץ עם הבחת השאלות ששלח אליו הרב חיים פלאג'י, יוסף חיים הבן שלח תשובה מפורטת בשמו. לאחר מספר ימים שלח גם אביו תשובה. רב חיים פלאג'י השיב לרב אליהו שבנו יקדימו כבר, והוא עתיד להיות ענק בתורה. בשנת תפריש י"א, 1851, בגיל 17, ניסה לרחל אחותו, אחות רבי עבדאללה סומך, ולהם נולדו בן או בת, התפרנס משותפות עסקית עם ארבעת אחיו, למרות שלא היה שותף פעיל בניהול, הקפיד שהשותפים הפעילים ינהלו את הכל לפי ההלכה. הוא סירב לקבל שכר כרב קהילה, מימן את הוצאות ספריו מכספו, מטעמי צניעות לא השיג בביתו משרתות, מגיל 14 ומתחת לגיל 60, משום שלא רצה להיכשל באיסור ולדתו אחרי רבכם ואחרי אליכם. באותה תקופה רווחה החזקת משרתות ערביות בקרב יהודי בגדד. הרב יוסף חיים היה בקשר רציף עם מקובלי ישיבת המקובלים בתל בירושלים, אימץ עם מנהגיהם, הנחיל אותם ליהודי בבל. בזיין באלול תפרישיות נפטר אביו, הרב יוסף חיים, אשר עד אז נמנע מלהתבלט בציבור, קיבל עליו את ההנהגה של קהילת בגדד. מנהיגותו לא התבטר בקבלת משרה רבנית רשמית, אלא בכך שכל השאלות הקשות בהלכה היו מובאות אליו, ובכך שהיה דורש בפני הציבור. את הדרשה הראשונה שלו הוא נשא ביום י"ג באלול, בתום השבעה על אביו. מעניין. ומאז הנהיג את קהילת בגדד במשך 50 שנה עד יום מותו. הוא היה דורש כל שבת אחר תפילת מנחה, יהודי בגדד פעלו מנחה של שבת תמיד מיד אחרי חצות היום, ואלפי אנשים נערו לשמוע את הדרשה הקבועה שלו. על גדלותו סיפר חכם יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדד, אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לא ערער אחר דבריו. הרב יוסף חיים היה רב קהילתי, פנה לכל שכבות הציבור, הוא פעל רבות לקירוב תורה לכל שכבות הציבור, על ידי דרשות ציבוריות ובכתיבת חיבורים מיוחדים שמתואמים לאופי של הציבור וצרכיו. הוא הנהיג נוסח תפילה שמושפע מנהגי הארי, בימינו דחה נוסח זה את נוסח הספרדים מארצות המערב כמרוקו ואלג'יריה. השפעתו של הרב חיים הייתה מכרעת עבור יהודי עיראק, וכן בעודו פרס סוריה וספרדים בארץ ישראל. עם זאת, על דרך פסיקתו הבלתי שגרתית, מנהגיו, חידושיו הקבליים קמו לרבי חיים יוסף מתנגדים מקרב תומכי השיטות הרציונליות בפסיקת ההלכה, התפתח פולמוס לדפי העיתון הלבנון, רבים מחכמי מכובדי בגדד קמו לגן רבם פרסמו תשובות חריפות בעיתון הלבנון נגד מוציאי הלז, החרימו אותם ומנעו את כניסתם לכל בתי הכנסת בגדד. גם רבנים שטענו כנגד חידושי הרב חיים בנוסחאות תפילה וכיוצא בזה הוחרמו. אנחנו נצא לאחד השירים שיוסי פיאמנטה לפני 45 שנה, אחד יחיד ומיוחד. בואו נשמע את יוסי פיאמנטה, זכרונו לברכה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שמענו את השיר, שמענו את ההיסטוריה קצת של הבן איש חי, אנחנו חוזרים חזרה אליך שוב, לילה טוב, הרב משה גליס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם, אנחנו נצטרך הפרשה. פרשת כיסצה למחום על היבחו. ידוע כל המפרשים על פרשת ויצה, כיסצה, שמדובר במלחמה הידועה. כמו שמובא לדברי התורה, אלא כנגד יצר הרע. והקשר לפשט של הפסוק, על היבחה, בזמן שמפנימים ויודעים שהמלחמה היא עם אויב, אז הקודש ברוך הוא ונתנו השם בידיך. בימי החודש הזה, חודש אלו, אומרים כל יום לדוב את השם הערב אישי, ממי ירע, השם מורס חיי, ממי יפחד. ממי צריכים לפחד? בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי. מראים זה לשון חברות. למה? כי דרך היצר היא להציג את עצמו כחבר, לאכול את בשרי, וכך, בפסוק אצל יעקב אצל עינה מיד אחי, שמראה את עצמו כאח, בסוף מתגלה כעשיו. בהמשך הפרשה יש את דברי החיזוק ששנתן לנו כשם אלוקיך מתלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והדיוק לפניך ולא לשון בידיך, רק הצלה שהשם נותן זה בזמן שהיצר נמצא עוד לפניך בצור שונא. כל מה שאומר הפרשה זה לא דברי התעוררות לחודש אלול, לא אני האיש הזה, רק פשוט לנושא שלך. אתה מביא היום את הנושא לבן איש חי, רק לחשוב שצריכים לדבר על כזאת דמות, זה קצת מראה אותה ביטחון. כי את הגדלות שלו לא נראה לי שיש לי אפילו מושג במה מדובר. רק מה שקראתי פעם באחד הספרים הרבים שהוציא, שהספר נקרא ספר הקנה, הוא מביא מאמר ידוע ותיקון איך להחליש את כוח היצר. וזה מה שאני אמרתי מהפרשה. אז הוא כותב כך, אבל הפסוק בפרשת משפטים, שש שנים יעבוד ובשבי יצא לחופשי חינם, אז הוא הסביר, תחשיב מושגים הרגל, הוא הסביר ככה, שצריך להתענות, לצום, שש שנים רצופות, יום אחרי יום, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ולהתבודד בימי התענית בעסק הפרע ועבודת התפילה, ואז בשנה השביעית יזכה לצאת החופשי חינם מיצר הרע, למתחבולות ומרמויות שלו. אתה מבין את המושגים? ואצל ירושלים אמר הגאון, כמו שהילל, שכנראה שהמושגים של בן איש חי בדרוש הזה, זה היה בשבילנו. למה? כי לעצמו הוא לא הסתפק בתעניות. עוד הוסיף לסגף את הגוף בסיגופים גדולים, ומיית לגמרי טענות. ולדוגמה הוא סיפר שכל ימי הקיץ החמים לא היה נוגע בבטיח, עד ראש השונה, שאז הוא היה תואם כדי לברך שחיינו. וגם כנראה אחרי שהוא עשה את התענית של שש השנים, הוא היה צם בחודש אב לבד ארבע פעמים, גם בגיל זקנה, זה מה שהוא ידע להגיד, ערב ראש חודש, אי באב, יורצת של הארי הקדוש, ובזין אב של היורצת של אמא שלו, ובתשעה באב כמובן. ולפי כל הספרים שלו נראה, גם שהיה לו אלפי הנהגות ומי לדרסיד את זה. כי תמיד ברח מהספק. יש משהו מעניין נוסף שמקשר את הנושא לפרשה. מובן פה מרעיניים מהמלוך מצ'נובל על הפסוק כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. מסביר המגיד מצ'נובל כי תבנה בית חדש שאדם מחליט להתחדש ולהעמיד את עצמו ביציבות ולבנות קומה שלמה הכוונה להגיע לשלמות הציווי הוא ועשית מעקה לגגיך. גג של בית זה הדבר הכי בגובה, הוא מגן על כל הבית. כן, פשוט בית בלי גג זה לא בית. כך זה הראש של האדם, שבראש יש את מקום המחשבות של האדם, המקום הכי גבוה בגוף, ומגן על האדם. כי האדם שיש לו מחשבה ידע לשמור על עצמו. וכאן הציווי ועשית מעקה לגגיך, הכוונה מעקה לשמר את המחשבות ברוכניות. ומעקה הכוונה גדרים והישגים, כמו שאומרים, מעקה זה ראשי תיבות, עירורי עבירה, קשים מעבירה. בהמשך הפסוק, ולא תשים דמים בביתך, כי פה נפל ממנו, נפילת המחשבה זה לשון דמים, במידה טובה מרובה, כך שמחשבה טובה מרחיקה את כל הרע. וכך מסופר שמניש חי, כשהיה ילד, ואבא שלה עשה עבדו, למתי שהיה עושה עבדו במוצאי שבת, האבא היה נותן לאחות שלו להחזיק את הנר של העבדו. הילד בן ישחי אמר לאבא שעבדולה עושים דווקא במקום, עושים דווקא מתוך דעת, איך אפשר להבדיל? כשיש דעת מבדילים. כמו שאומרים בנוסח העבדולה, אומרים בן ישרו לאמין, יהיה משפיל לשיש את זה מאה מייסים. והדברים האלה הם עניינים שבהבנה. ובהבנה הוא בוודאי עולה על אחותו. מגיע לו להחזיק סנר. האבא רב ליאור אמר לו, אם תענה לי על השאלה שאני אשאל אותך, אני אתן לך להזיק סטנר. ואבא שאל אותו, למה תקנו חכמים את סדר ההבדלה, דווקא ברכה ראשונה על היין, ברכה שנייה על הפסמים, ברכה שלישית על הנר, ורק בסוף את ברכת המבדיל. למה ברכה המבדיל שעיקר ההבדלה לא אומרים מיד אחרי ברכת הגפן? הילד ענה לו, אבא, אתה עצמך לימדת אותי שהתפקיד של היהודי הוא לשאוף תמיד לעלייה, לעלות. ובגלל שכל המצוות של ההבדלה נעשות באיברים של הראש, אנחנו צריכים לעשות אותם לפי הסדר העולה. ראשון זה הגפן על היין ששותים בפה. שנייה, יותר למעלה זה פסמים שאותם מרחים באף, שהאף יותר גבוה מהפה. שלישית בנר שצנר רואים בעיניים שהם יותר גבוהים גם האף. ובסוף המבדיל שזה במוח, כמו שאומרים, אם אין דעת, הבדלה מנעין. רב ליאור מאוד נהנה מהתשובה, ואמר לו, מהיום אתה תחזיק את הנר. הבן איש חיים מעבר לכל הגדלות שכל העולם העריצה, היה גם דיין ידוע ומומחה. ידוע, יש הרבה סיפורים עליו. רק לראות את כל ספרי השו"ת, אפשר לנסות לחשב כמה דיונים הוא ערך, שמספרים שכבר בגיל צעיר, כנער בן 14, הוא ראה מכתב שהגיע מחכמי ירושלים עם שאלה בהלוכה ששלחו לאבא שלו רב ליאור. וכשאבא שלו התיישב לעיין בספרי הפוסקים, הבן איש חי עבר במהירות על המכתב ומיד התיישב לכתוב תשובה מנומקת מגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים, ושלח את התשובה לרבני ירושלים. כשהרבנים קראו את המכתב וראו מי חתום עליו, התפעלו מהעוצמה של הפסק בגיל כזה צעיר, ואמרו עליו, ישמח חביכו וימחו בתגל על היתר. הבן איש חי עצמו כותב בספר שלו, ספר חז דיובייס, הוא כותב על תפקיד של דיין, שאם הדיין רואה שהנצווה רמאי, צריך הדיין לראות גם הוא צריך להיות גם כן פיקח ובחוכמה למצוא סתירה לתביעה ולגלות את הרמאות. ויש שם סיפור, דוגמה שקרה אצל עצמו, זה סיפר את זה התמיד שלו בצין חזן. הוא סיפר שאדם שהלך ברחוב וראה מטבע זרוק על הרצפה, שירים האיש את המטבע, רץ עליו אדם מרחוק, והוא אומר, הלו, תביא המטבע שלי. האיש אמר לו, לא יכול להיות, מתי שמצאתי זה לא היה אף אחד ברחוב, והמטבע היא מציעה ממש למשכילי, וכן ספר סימנים, באו שתיים לנתר לבן ישחי, כל אחד סיפר מהכיוון שלו, ואמרו שהם מוכנים להישבע. הבן ישחי הרגיש שהתובע מרמה, והוא רצה להציל אותו בשבועת שווא, אמר לו שיצא החוצה לחד המתנה, כי הוא רוצה לחקור את הנצבה ביחידות. מתי שהוא יצא, הבן ישחי סגר את הדלת, דיבר בקול לנצבה, כי הוא הבין שהתובע עומד אחרי הדלת ומקשיב. והוא מחש את המטבע, הוא מסתכל, ופתאום הוא אומר בקול, אוי ביי, מה קורה פה? יש פה הרי נקב במטבע, זה ממש סימן מובהק. ואני יכול לשאול את הצבא, אם הוא יודע מה הסימן או לא, אם הוא יודע המטבע שלו, אם לא, לא. קיצר הצבא שמע הכל בחוץ, הרב קורא לו להיכנס, ואומר לו, אז הוא נמצא אצלי ביד, ואני רואה שיש בו סימן. אם תגיד את הסימן, תקבל את המטבע בלי סימנים. בהמשך כבר מובן לבד. הצבא אמר כן, 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 ונסחר מזה שדיקה, ואז הוא הראה לו שזה כלום, וככה נגמר הסיפור. כמו שאמרנו בפתיח, שבן איש חי היה בבגדד, שבעיראק, נשאר השם המתכונים עיראקים מקוריים, אנחנו נתחיל עם סמבוסק, ממולא בשר. סמבוסק זה מאכל, אחד ממאכלי הדגל של המזרח העיראקי, אבל נתן את זה בצורה שאפשר לעשות את זה בבית לבד, יפה וטעים. בכלי קטן, שמים חצי חבילה של שמרים, שזה 25 גרם, עם חצי כוס מים פושלים, מערבים שהשמרים ינמסו. מוסיפים כפית סוכר, מערבבים ומשים לכמה דקות, בערך 5 דקות, עד 10 דקות, שהשמרים יתססו. מתי שהם תוססים, יש להם הרבה יותר כוח לעשות את העבודה. במקביל בקערה שמים, או בקערת המיקסר, שמים 4 כוסות קמח, חצי קילוגרם. כאילו הייתי אומר, 4 כוסות קמח זה חצי קילוגרם. בקמח יש לך 8 כוסות. מוסיפים 100 גרם מרגרינה מומסת, ואת השמרים שהצסנו. ולהתחיל ללוש. מולשים לבצק, מוסיפים מים בהדרגה, כוס וחצי, בערך, ואחד חלבון של ביצה. מתי שהבצק מוכן, משים אותו להצלחה בערך 30-40 דקות, ומכינים מילוי במקביל. במחבת גדול, עשו שטוח, מחממים 5 כפות שמן, מעדים בשמן 3 בצלים קצוצים דק, שהבצה מתחיל להזליב, מוסיפים 300 גרם בשר טחון, מערבבים, ומטבלים בכפית כמון, חצי כפית פפריקה, חצי כפית פפר שחור, וחצי כפית מלח. מעדים כמה דקות, שהבצה משנה צבע זה מוכן. יש כאלה שמוסיפים גם שקדים גרוסים, בוא נגיד חצי כוס וחצי כוס צימוקים. אבל פטרוזיליה זה הכרחי להוסיף, צריכים להוסיף דרך כוס של פטרוזיליה קצוצה.
קצת קרקום.
קצת קרקום, כן. מהבצק קורצים 30 כדורים אפשר לעשות, אפילו יותר, 32, בוא נגיד עושים גליל כמו נקניקיה וחותכים ככה פרוסות כאלה, ועם כל פרוסה עושים כדור. חשוב שהכדורים יהיו בגודל שווה עד כמה שאפשר. משים את הכדורים ל-10 דקות ומרדדים כל כדור לעלה באורך חצי סנטימטר בערך, שמים במרכז כף מהמילוי, מקפלים לחצי סערון, סוגרים ככה טוב את הקצוות, מסדרים בתבנית משומנת, מכסים, מצפיחים לשעה, ואז עושים בתנור חם 180 מעלות, 25-30 דקות, סמבוסק מעולה. והיום סמבוסק זה אחד הדברים הלעיתים ברחוב. אני רואה את זה גם אצלי. יש, הרב גרס, אולי אתה יודע בבירור להגיד כמה ספרים יש בבן איש חי?
אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע? אני כבר התקלתי בכמה גרסאות.
אין לזה מספר ברור.
אני שמעתי 36, ושמעתי בערך 80, וגם שמעתי שמעל 100.
נכון.
כל הגרסאות כאלה שמעתי. עכשיו, יש כאלה אומרים ש50 ספרים הודפסו, והשאר לא. מה שברור, שהוא עשה ספרים בכל נושא הלימוד ממש פרדס. ספרים של דרשות, הנושאים מגוונים, הלכות, משנה ותלמוד, תנ"ך, והרבה שוטים ועוד ועוד. הצד השווה שכל הספרים היו מקובלים לכולם. אבל הספר בן איש חי, שהיה מהמפורסמים ביותר, שעל שם הספר הזה הוא נקרא, ואפילו שישב בפינה בבגדד, בלי כל הכלים האלקטרונים שיש היום, התפשטו הספרים בכל העולם. וחכם צדקה חוצין אמר, שמזמן שהיה בסיוסף ועד הבן איש חי, יצאו המון 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 ספרים קיצורי הלכות דומים לספר של בן איש חי. אבל במשך הדורות הם נעלמו כולם. והספר הזה זכה להישאר ומתפרסם יותר ויותר. מספרים על תלמידים של הבריסק רוב, של רב חיים בריסק, של התלמידים שלו שגויסו לצבא בגרמניה, במלחמת העולם הראשונה. אז הם הגיעו לשאול איזה ספר כדאי להם לקחת לצבא. וכאילו ספר שיענה להם על, על השאלות שהתקלים בהם, שגם יהיה בו מאגדות חז"ל, שמעוררים, מחזקים בזמנים קשים. רב חיים המליץ להם לקחת הספר בן איש חי, שהוא ממלא את כל הבקשות שלהם. זה קצת מביך אולי בדור שלנו, אבל זה מה שהוא אמר. אנחנו ניתן מתכון של אור ממולא בבשר ואורז. אלזלה בלעז. לוקחים אור של אוף, האור הכי המקובל, אלזלה, זה נקרא צוואר. פעם שהיו מחשבים לבד, אתה יודע, היה את המפשיטים את הגרגלה מהאוף, אתה זוכר את זה? והחלק הזה של האור שנמצא בגרון, יש לו הרבה שומן, ושומן זה דבר טעים מאוד. אולי זה לא בריא, אולי זה לא אסתטי, אבל טעים מאוד. אבל היום שקצת קשה להשיג על זה לחמתיים, כי האוף מגיע כבר בלי גרון גם כן, קונים חלקים, אפשר להשתמש בחלקים של האוף. למשל, להוריד מהשניצל, או מהקריים, מכל אוף שמורידים חתיכה יפה, אפילו חתיכה שיש מה למעלות וגלגל, אפשר להשתמש בה. ומכנים מילואי. הכמות של 10 מנות זה ככה, 300 גרם אוף, עדיף אוף מהחלק התחתון, לא מחזק, כי הוא פחות יבש, הוא יותר עסיסי. מה שעדיף זה לחתוך את החתיכות קטנות קטנות, אם קשה, לטחון בחורים עבים. לשים את זה בקערה, את האוף הקצוץ או הטחון, להוסיף 3 עגבניות חתוכות דק דק, חבילה פטרוזיליה קצוצה דק, 2 קופסות אורז, כמובן שהאורז עבר שטיפה טובה ובדיקה, 1.5 קו רסק עגבניות, 2 ביצים, וקצת בהרת. בהרת זה תערובת של תבלינים. שמן, בוא נגיד 5 כפות, מלח, פלפל שחור, פפריקה חריפה, בערך 0.5 כפית מכל דבר, לערף טוב ולמלוס. אורגנל היו צופרים עם חוט ומחט את האור ויוצרים כעין כיס, ממלאים וצופרים גם את הפתח. אבל אפשר להקל מעבודה פשוט, להניח את אור המשטח עבודה, למלות במרכז מהמילוי ולגלגל לגליל, לעטוף את הגליל הזה בנייר פרגמנט, להדק קצוות ולבשל ברוטב. זה גם יוצא טוב. הכנה של הרוטב פשוטה מאוד, מעדים בסיר 3 בצלים ו3 כפות שמן, מוסיפים 3 עגבניות קצוצות ו3 כפות רסק עגבניות, מלח פלפל פפריקה חריפה, ו5 כוסות מים, מרתיחים, תואמים, ועכשיו הכל בסדר, מסמיכים עם טיפה קומפלור, ומכניסים את האור בפנים, או ששמים את תבנית ויוצקים את הרוצב על האלזלה, וכך אפשר גם לבשל וגם לאפות כל אחד מה שנוח לו. ואפשר לאכול את זה ככה, ואפשר להשיב בחמין. שתי המקרים למצב, המצב טוב. אנחנו ניתן, מספרים על שתי אנשים בבגדד שהם מתעסקים באלטה זכן. אתה רואה, גם בחוץ יש את המושג של, 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 של אלטה זכן, לא רק, לא, לא רק בירושלים. ומספרים ככה שהם היו קונים בגדים משומשים, אתה יודע, איך היה אחד בבישורים? היה אחד, חיים שמעתס קראו לו, כן? כן, היה גם כמתעסק עם זה.
מתי?
היה גם שכונה בית ישראל, מישהו שהיה כזה חנות שכל ימי אנחנו גוזר ומקפל, גוזר ומקפל.
באיזה שכונה לא היה?
כל שכונה היה, אתה אומר, אוקיי, בסדר. על כל פנים, שתי הסוחרים האלו שמעו שיש מקום שעושים מכירת חיסול של בגדים משומשים. שניהם יערו לשם, אתה יודע, במהירות, כל אחד רצה לרכוש כמות של שמטס. בדרך הם אמרו ליד בית כנסת, שבבית כנסת חיפשו עשירי למניין, הצנטר, להגיד קדיש. אחד מהם המשיך, אמר שאין לו זמן, כי הוא יכול להפסיד את המחירה. והשני בטח בשם ואמר מצווה הבאה לידך על תחמיצנה, ונכנס להשלים את המניין, וענה על הקדיש, ויצא אחרי כמות הקדיש, יצא למחירה. כמובן שהוא יחרב בכמה דקות, ושהוא הגיע, הוא ראה שהחבר שלו קנה את הכל. מה שנשאר זה רק כמה סמרטוטים של השמטס, כמו שאומרים. שמטס של שמטס. הוא החליט לקנות לסמרטוטים פשוט כדי לא לחזור בידיים ריקות. הוא הגיע הביתה, הוא התחיל למען את השמטס, הוא מצא איזה ציפית ישנה, כשהוא קריד פתח ו...
עוצר.
ובפנים היה נוצות, הוא מוציא את הנוצות, מצא שם אבן אחת יקרה. אבן אחת. הוא רץ באטרף תדה לסוחר, אולי לפני את האבן, והסוחר העריך את האבן ב-50 זהובים, שזה היה סכום לא מבוטל. הסוחר שמח מאוד, לקח את הכסף וחוזר הביתה. אשתו התחילה להגיד לו, תשמע, הסוחר הזה לא נתן לך את השווי האמיתים, אל תסכים. מי יודע אם האדם ישר או לא, לא, אל תסכים בשום אופן. הסוחר לא ידע מה לעשות. פה הסוחר של האבנים כן ידוע כאדם ישר. והאישה לוחצת, בוא סטיטמן, הוא החליט ללכת לבן איש חיים, הוא בא לבן איש חיים וספר את הסיפור. אומר לבן איש חיים, תקשיב טוב מה אני אומר לך. אתה נכנסת לענות להשלים עניין לקדיש. ענית בקדיש 5 פעמים אמן, שיש בחצי קדיש 5 פעמים אמן. וחז"ל אמרו ששכר עניית אמן בעולם הזה הוא 10 זהובים. 5 כפול 10 זה 50. מזומן בעולם הזה. והקרן קיימת לך לעולם הבא. במדח העיראקי יש הרבה מאכלים של ממולאים וקובה. פעם היה לנו שידור מדברים עיראקים, כמו שאמרנו, ודיברנו הרבה על קובה גם כן. אני אתן למתכון של משהו דומה לקובה, שאפשר לעשות מעלי סלק או מעלי קוב, שזה מתאים מאוד לשבת, והיום יש עלי סלק לרוב, אתה יודע, מאכלים כבר לראש השונה. זה מאכל, וזה מאכל שמשתבח בבישול איטי. לוקחים חבילה עלי סלק, חותכים את החלק הלבן, העבה, ושומרים אותה חלקים בצד, את העלים נושאים צבילה במים רותחים ממש לדקה שתיים, כך הם נפחים להיות גמישים ונוחים למילוי. בקערה, אני דרך אגב מליתי כמה פעמים חסה של היקוב, גם כן טבלתי את החסה במים רותחים, והם פשוט נהיו גמישים לעבודה. מכינים מילוי, בקערה שמים 0.5 קילו בשר טחון, 0.5 כוס אורז שעבר אשריה 0.5 שעה, שטוף ומסונן, 0.5 חבילה שמיר קצוץ, 2 עגבניות קצוצות דק, בצל 1 קצוץ דק, קצת מלח, קצת פלפל שחור, וכפית בהרת. בהרת, כל אחד יכול לעשות לבד בבית, גם כן לא חייבים לקנות. יש לקנות מוכן, שעושים לבד הרבה יותר מדויק, והמתכון שזה פשוט מאוד, זה 3 כפיות כמון, 2 כפיות גרגירי כוסברה, יש גרגירי כוסברה יבשים, כפית אחת פלפל אנגלי טחון, 3 כפיות פלפל שחור, 2 כפיות קינמון, קורקום, 2 כפיות, וציפורן, הייתי אומר 0.5 כפית, ואל... וזנגוויל, אל גם כן פחות מכפית, וזנגוויל 2 כפיות, ופפריקה 2 כפיות, 1 כפית של שעת חריפה, וקצת מוסקת, וקצת גרגרי חרדל. זה נראה תקרובת ארוכה,
כן, מדויק.
אבל היא מלאה טעם. מערבים טוב את כל זה, ופשוט מטבלים. אז כמו שאמרנו, שמים גם כן כפית בהרת, בארת. מערבבים טוב את כל מה שיש בקערה, ממלאים כף מלאה בכל עלה בקצה, מגלגלים מעודק ומקפלים קצוות, ככה מקבלים משהו ממולא יפה קטן וחמוד. לוקחים סיר, משמנים את הסיר, שמים בתחתית של הסיר את הגבולים הלבנים שהורדנו ומעלים, מסדרים את הממולאים אחד יד השני צמוד, ואפשר קומה שנייה בשכבות, כמובן לכיוון ההפוך. לא אורך על אורך, אלא אורך על רוחב. שמים על, גומרים למלות, שמים על אש בינונית לכמה דקות, ואז יוצקים מעל רוטב, ואת הרוטב זה נורא פשוט, חצי כוס מים, מיץ ושתי לימונים, ושתי כפות שמן. מכסים את הכל בכמה עלים לא ממולאים, ומכסים את הסיר גם כן, מרתיחים בעדינות, מנריחים את האש, מבשלים שעה, מעבירים לפלטה לשבת. אם רוצים לאכול מיד, לבשל שעתיים. פעם בערב שבת יהיה איזה עובד לסדר את החצר של ההורים של בן ישראל. הרבנית אמא שלו, שהייתה ידועה כמכניסת אורחים גדולה, מיהרה לפועל להגיד לו שיבוא לשתות ויוכל צלחת חמין. העובד לא רצה בשום אופן, אמר תודה והוא לא הסכים לאכול. היא ניסה לשכנע אותו שלא יתבייש, כולם אוכלים פה, בשום אופן הוא לא הסכים. שאלה אותו אולי הוא חושש שזה לא מספיק אשר או לא מספיק טעים, הרבית של הרב הוא לא למה לחשוש. שראה שאין הברירה, אמר לה שהוא נזהר שלא ליהנות משל אחרים. באותו זמן ישב הבן איש חי בבית ושמע את הדברים. ששמע שהוא אומר שהוא לא נהנה משל אחרים, הוא התרגש מאוד והתחיל לבכות. שאלו אותו, מה אתה בוכה? אז אמר, איך זה יכול להיות שעובד פשוט יגיע לכזו דרגה ואני עוד לא? אנחנו ניתן קבב עדין ומיוחד שמכינים בתנור, וממש תוצאה טעימה. בקערה שמים קילוגרם בשר שומני טחון, מוסיפים שתי בצלים קצוצים דק דק, חבילה פטרוזיליה קצוצה דק, שתי כפות ערק, חצי כפית כמון וחצי כפית פלפל שחור, קצת מלח, טיפה ציפורן טחון ושלוש כפות שמן זית וכפית שום קטוש. לערבב טוב, ממש כמו שלשים בצק, להשעות חצי שעה, ליצור קבב במורחים, לסדר את זה על תבנית משומנת בשמן זית, ולאפות בתנור חם 200 מעלות, איזה 20-25 דקות. יש, אתה יודע שיש קשר מעניין לבן איש חי בירושלים, היה לו קשר עם איש חי עם זונפלד. באחד הימים, הבן איש חי סבל במקווה. בעיר עתיקה, כשיצא שאלת, לא, בסוף חיים טבל במקווה. כשיצא מהמקווה, הוא שאל את האנשים, מי טבל לפניי במקווה הזו? הרגשתי משהו מאוד מאוד מיוחד. אחרי שביררו, נודע שבן איש חי טבל לפניו. ובסוף חיים היה מלא מתפעלות מהרגשה של התפילה הזו. שמעת פעם את הסיפור הזה?
כן.
מאוד מעניין. אנחנו נצא מנה האחרונה בקלאווה, שעשויה מבצק עלים, פשוט מהר, אם אתה רק רוצה להבין מה מדובר בבצק של בקלאווה, אני לפני הרבה שנים הבאתי מומחה שעושה בקלאוות, ושאלתי אותו איזה חומר גלם צריכים להכין לך, לפני שהיה לי קונדיטוריה. אז הוא אומר לי, אני צריך קורנפלו ומערוך. שאלתי אותו כמה קורנפלו, הוא אומר לי 80 קילו. הוא אומר, תגיד, השתגעת? הוא אומר, כן, ככה, טוב. אומר, אחרי זה אני מביא לו מערוך, אומר לי, אתה צוחק עליי? אומר, תביא לי מקל של מטטי ארוך. אני יצאתי עוד יותר מבולבל. בסוף, הסתכלתי, הבצק בנוי ברובו על קורנפלו, במים, ורדדים אותו לכזה עלי דק, שמכדור בצק, האורך של המקל לא מספיק לעלה, עוד נופל חלק על הידיים או על השולחן. ותעלה וקפלים עוד פעם ועוד פעם, ככה שהבצק פילו שרואים היום הוא עווה לעומת הבצק האמיתי של הבקלאווה. אבל אני אתן בקלאווה אפשר לעשות מבצק עלים, שזה פחות עבודה. פשוט מרדדים בצק עלים לעלה דק פחות מחצי סנטימטר.
אפשר לעשות גם מקמח קוסמין.
מסדרים בתבנית, בתבנית משומנת כמובן, חצי מכמות הבצק, כאילו שכבה אחת, ומכינים אלוהי. בקערה שמים שתי סוגי אגוזים צחונים, אחד כוס פקן, אחד כוס שקדים, שלוש סוגי כוס פיסטוק או בוטנים, כמובן שפיסטוק הרבה יותר טעים, כוס סוכר, כפית תמצית וניל, שתי חלמון ביצה, שתי כפות מים, כף קליפה של לימון מגורדת, וכף קליפה תפוז מגורדת. וכנמון, בוא נגיד, רבע כפית, וטיפה, טיפה ציפורן תכונה. מערבים, ואת כל המילוי הזה משתפים על הבצק שבתבנית, ומכסים את המילוי בחצי השני של הבצק, ומעתקים טוב. משאים את זה במקרר לשעתיים, ובמקביל בינתיים מכינים סירופ. בסיר שמים כוס וחצי סוכר, כוס וחצי מים, קליפת לימון מגורדת מלימון אחד, ומיץ מחצי לימון, ושתי כפיות מי ורדים. מרתיחים, מנמיכים את האש, ומשלים חצי שעה על אש נמוכה. עד שהסירופ נהיה צלול וסמיך. את האוגה מוצאים מהמקרר לפני שאופים, חותכים אותה בעזרת סכין משוננת, סכין חדה, חותכים ככה מעוינים, ואופים את זה, אופים את זה בתנור, 180 מעלות בערך, חצי שעה, וזה מוכן. אם זה לא מוכן, עושים עוד 10 דקות, או 6 תנורים שאפשר להתחיל לעשות על 200. עכשיו, שהאוג יצאת מהתנור, והיא עוד חמה, יוסקים עליה חצי מכמות הסירופ. מקררים את האוגה, ולפני ההגשה מחממים את הסירופ פעם שנייה, את השאר, ויוסקים על האוגה סירופ חם שהאוגה קרה. אנחנו...
טוב.
אנחנו נסיים...
רק דרך אגב ראיתי שאפשר לעשות גם מקוסמין אפשר לעשות בקלאווה.
מבצק קוסמין?
כן.
אפשר לעשות בקלאב, אבל אני רוצה שתדע דבר אחד, שבצק עלים ובצק פילה וכל הדברים האלו זה בצקים מלאים שומן. אם פעם תראה איך עושים בצק עלים, תפסיק לאכול בורקס. אבל כשעושים בצק מקוסמין, אז הבצק, הקוסמין מחליף את הגרגירי חיטה, אבל את השמן הוא לא מחליף. אם תעשה מבצק לא אמיתי, אז הבקלאווה תהיה כמו, איך אני אגדיר לך את זה, אני יודע, כמו לחמנייה.
אני אביא לך ליטום, זה טעים מאוד.
טוב, אז זה יכול להיות מאוד טעים, אבל זה לא בקלאווה. בקלאווה זה בצק שמתפורר, יש בצק טורקי, בצק, כל הבצקים בנויים בבסיס שומן. אנחנו נסיים עם מאמר. שבסרוד מגור אמר בירושלים לפי התורתו של הבן איש חי. הוא אמר את זה בסעודת ל"ג בעומר לבחורים. הוא אמר ככה, שידוע שהזמר הקדוש שחיבר הבן איש חי שהיה מהאנשים הקדושים בעולם, ואמר כל החיים. והבית האחרון של השיר שכולם קופצים בזה ככה במירון עד הגג, זה תירוסו מוגן לוני, תורתו מגן לנו, אם יירת עינינו ימליץ טוב באדננו, אדננו בר יוחאי. והכוונה תורתו מגן לנו ולפי הגמור בשבס שכתוב שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשכח מישראל שנאמר הנה ימים באים עם השם וכל צבא לכל המים. כל הפסוק שהם הגמרה מאוד מעניינת, זה גמרה מסכת שבת דף קוף למד חת עמוד ב', כל אחד יכול לקרוא את המאמר הגמרה, זה קצת ארוך להקריא את זה, אבל שם מדובר שכולם אומרים שהתורה תשכח מישראל חלילה וכך הלאה 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 אותו סגנון. בהמשך המאמר רב שמעון בר יוחאי אומר חז ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. רב שמעון בר יוחאי אמר את זה בצעקה, והרבי ססרואל אמר שבאמת הייתה עתידה תורה להשתכח בישראל בקושי הגלות השעבוד, רק מכוח הצעקה שרב שמעון בר יוחאי נתן את הגוואלד שלו, זה גרם שהתורה באמת לא נשכחה. וזה נקרא תירוס מוגן לוני, אם יחננו, ימסו בעדינו, וליצה לטוב, אדוננו בר יוחאי.
זה מתוך השיר, אמרת כל חי, שכתב הבן איש חי.
נכון, הבית האחרון. שהשם יעזור, שיש שבת שלום, ושזכותו תגן עלינו.
אמן.
ושנזכיר את תורתו מגן לנו, ולשנה טובה.
אמן, בשורות טובות, שבת שלום,
להתראות חי. כל טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני שנה דיברתי עם יהושע סלם, הרב יהושע סלם, שיושב בחנות מול, בשוק מחן יהודה, והוא המאדיר של ספרי הבן איש חי. בואו נשמע שיחה איתו, ולאחר מכן קטע של פיוט מתוך הסליחות של שלמה ברום, יהודי בבל. כמה ספרים חיבר הבן איש חי? האם הכל כבר הודפס? האם יש קו מנחה בספרים שלו? האם יש צאצאים לבן איש חי? חנות קטנה בירושלים מול שוק מחן יהודה, שבה יש יותר חיים מאשר ספרים. אדם חינני שעומד ומסביר לנו ואומר לנו בדיוק על כל תורתו של הבן איש חי, הוא המאדיר של ספרי הבן איש חי. שלום, לילה טוב ובישוע סלם.
שלום עליכם, הרב גליס, איש ירושלים.
שלום לכם, ואני, אתם עוסקים בעידור הספרים של הבן איש חי. דבר שאני אספר לנו, כמה ספרים יש לבן איש חי?
אי אפשר להגיד, למה עדיין עוד יש בקיד ביד. ולפעמים מדרשה אחת יוצא ספר שלם, לפעמים חמש דרשות, יש עוד בכתובים.
כמה הודפס כבר עד היום?
מעל 60 ספר.
מעל 60 ספר. ואצלכם יש עדיין, מה שנקרא בקנה, עוד כמה ספרים?
יש עוד עשרות.
עשרות. עכשיו, מה עומד לצאת לאור בימים האלו?
בעזרת השם יצא ספר תורה לשמה מחדש, עם 73 תשובות מכתב יד קודשו, וגם ספר רב פעלים עם תשובות חדשות. כידוע שהוא היה שולח את כל הספריו הקדושים לדפיס בירושלים, חוץ מאחד, הדרז אליהו שהדפיס בליבורנו, וחוקי נשים שהדפיס בבגדד. השאר הספרים, בן איש חי ושנת תרנח ועוד אחרים רב פעלים, ורוב הספרים הדפיס על ידי הרב בן ציון חזן, ששולח לו את הכתבי יד, היה שליחו הנאמן לכל דבריו.
הוא היה תלמידו, הוא גם גדל, הרב בן ציון חזן, גדל אצלו בבית, כן.
כן, וגם הוא, בזכותו נבנתה ישיבת פורת יוסף, בעצתו של רבי יוסף חיים, מול הכותל המערבי, עם פשד, רמש, קבלה, שם היו גרים הרבנים, והיו נהנים מהמשכורות ש... היו נפרשים יוסף שלום, כן. שבנה את הישיבה על ידי הצעתו של יוסף חיים בירושלים מן הקודש.
כן.
וגם הרב יוסף חיים ביקר בירושלים בשנת תרקח, שהיה בן 34, עלה לירושלים, דרך בקדושה וטהרה, והיה עם חכמי בבל בישיבת שושנים לדוד, הידועה, וכן כל הארץ היה.
עכשיו הוא היה בחברון גם, בחברון הוא
היה לשם. בחברון. מעניין שראיתי עכשיו פסק שהוא הוציא, היה מחלוקת ידוע של רבני ארבע ארצות מאשכנז, איפה לצאת את הכספים, אני עירך, אני עם חברון, אני של ירושלים. כל אופן התכתבו עם רבי יוסף חיים, והוא עם כל שאר רבני בגדד פסקו פסק יוצא מן הכלל להודיע ולהודה שכל הכספים שנאספים בקופה מיוחדת קרא לה ויברך דוד, שנודעים שלוש פירוטות כידוע לפי הבנוערי, וכל הכספים שנאספים בבגדד קודם כל הולך לחכמי ירושלים ולעניי ירושלים, ולא לחברון ולא למקומות אחרים.
הפסק הזה נמצא, הודפס כבר?
כן, הודפס ב-289 עמוד, 289 בספר של הרב הלל שהוציא על בן איש חי, וכן בן תורה לעם, ובספר יבשי חיים של הרב, קוראים לו אח, הגיש הרב יצחק נסיים.
עכשיו יש, אני ראיתי שגם יש ספרי ילדים שהוציאו על...
עכשיו, אחרי שעמל קשה, זכינו להוציא שני ספרים על ילדים, כל המעשיות שלו ריכזנו בשפה שמתאימה לילדים, עם ציורים, כדי שילד ידע עוד מקדנותו מי זה היה בן איש חי.
זאת אומרת, זה מתוך הספר נפלאים מעשיך?
לא רק, גם מהכתבי יד. יש גם מעשיות מספרים חדשים בן איש חי.
Okay. יש גם ספר חידות שלו. חידות בעיני העולם?
עם רבינה. עם רבינה. יש חידות, כן.
התפיסו זה מחדש עם רבינה?
עוד לא. עוד בדרך, יש עוד עבודה רבה עדיין להוציא את כל הספרים מחדש.
כי עם רבינה יש שם שאלות בעיני העולם, ויש שם שאלות גם
בעיני התלמוד.
בכל. עכשיו, הספר הכי פופולרי של בן איש חי, זה בן איש חי בעצמו?
בן איש חי הלכות. הוא היה דורש ברבין כל שבת קודש, בדרש, אגדה והלכה. והוא כותב בהקדמה שהוא רצה להדפיס את הכל ביחד עם פירוש הפטרות, אבל ראה שהפטרות זה ברכה בפני עצמה, וכך היה, התפסנו ברכת חיים, שני קרחים על הפטרות בלבד, חוץ מה שיש בדרת אליהו. וגם בן איש חי דרשות לבד, עוד יוסף חי דרשות לבד, בן איש חי הלכות לבד, בן איש חי ועוד יוסף חי הלכות לבד. חוץ מכל השוטים וכל הדרשות הידועות, ובן יהיהו ובן יהוידע, על השס,
ומקבציאל
זה ספרי תיקונים בלי סוף.
מקבציאל זה גם ספר שלו, נכון?
כן, אבל לא ידוע בינתיים. רק אנחנו כתבנו בספר ידי חיים שכמה דברים שהודפסים שם נראה שזה כאילו חלק מקבציאל, לפי מה שחקר ככה רב דוד יהודה יפה עליו השלום.
עכשיו, חלק גדול מהספרים שלו נקראים על שמות אותם תנאים או אותם דמויות שהוא פגש בגליל.
זה מה שהוא התפיס בחייו. מה שאני התפסתי, כל ספר התייעסתי עם הרב מרדכי אליהו, ולפי עצתו קראנו לספרים על תשובה, דוגמה תשובה מחיים, על שבת זכור זכור לחיים, השבת הגדול גדולת חיים, וכן על זה הדרך.
עכשיו, יש לימים הנוראים הקדושים שבאים לפנינו, יש גם כספרים?
יש על ימים נוראים ספר שערי חיים, שהודפס עכשיו מחדש, עם תוספות מכתב יד, בסידור שהיה לרבי יעקב, הבן שלו, ומסביב היה פירוש נוסף על שערי חיים אשר אנחנו נתפסנו מכתב יד קודשו. זה על פירוש על שער עבודה של יום הכיפורים. והוספנו לזה אור זרוע, ממלכת כהנים, כל מה ששייך ליום כיפור, הרבי עקיבא שנפטר ביום הכיפורים, כל התיקונים האלה.
עכשיו, יש גם סידורים ומחזורים לפי
כן, יוסף חיים מזרחי התפיס סידור עוד יוסף חי עם כל מה ששייך לדברי רבי יוסף חיים, עם הדקדוק, עם כל הספקות שהוא פתר אותם.
עכשיו, אני סיפרתי על החלום הזה, שעוד פה בירושלים לא ידעו שהוא נפטר בכלל, והופיע בחלום שלושה אנשים.
כן, היה רבי אברהם עדס, הסבא של הרב יהודה עדס, ראש ישיבת
כל יעקב.
הוא היה מקובל גדול וידוע, וידוע שאומרים שרוח הקודש היה לו. הוא היה בזה לילה ואמר לבת שלו, למה פתחה חלון שנכבה נר? הדליקו עוד פעם שנייה, שלישית, אז בפעם שלישית אמר נכבה המאור. למחרת בבוקר עוד לא הגיע טלגרמה, ואמר לרבנים שכך וכך חלם, וראה את הלוויה ואת ההספד שכל חכמי בגדד שהספידו אותו, וראה איך שהביאו אותו, כאילו את המיטה הרוחנית, להר הזיתים, ובאותו מקום, אפילו שיש אנשים שמכחישים את זה, אני ראיתי את הרב מרדכי אליהו, הרב השלום והרב דרזה, עליהם השלום, באו לשם ועשו מצבה, והיו פעם בשנה הולכים לאותו מקום.
בית ג' אלול, אחרי תפילת ותיקין. בית
ג' אלול.
אחרי תפילת התיקין, עד היום יש מניין שמגיע לשם, יותר מניין, מגיעים.
למה יש מאומרים שזה חלומות? חלומות, זה לא חלומות של שווי דבר, זה חלומות של גדולי הדור.
ואנחנו לא מבינים בחלומות כאלו. עכשיו תראה, רבי ישוע סלם, החנות נמצאת ברחוב יפו, תן לנו מספר.
108.
108 זה מול השוק הסגור של מחנה יהודה.
מול השוק מחנה יהודה, רחוב יפו, אנחנו רק משתדלים ש... ספרי הרב ועוד ספרים אחרים יגיעו לקונה כסי שילמד, זה העיקר.
בהחלט.
לא להיות בספרייה זה לא חוכמה. בעזרת השם יפוצו מעיינתכם חוצה. אני פה נמצא ברמות, רועד הרי ירושלים מסביב, ירושלים, הרים סביב לו, השם סביב לעמו, והשם רואה את עם ישראל מראשית שנה ועד סוף שנה.
כן, והספרים של הבן איש חי הם גם כמראשית השנה, סוף השנה. יש
כן,
על הכל.
יש לו מהכל.
מהכל.
יש לו ארבע שבתות שנה, על שבת ושבת, על כל חג, על כל אירוע, כל דבר, על ה' ואב, על שבעה ודר, כל הדברים האלה יש לו ספר נפרד.
תשקו לדיר תורה ולדירה, תודה רבה לך.
אמן, לכן למור, כל טוב.
לילה טוב, כל טוב, שלום שלום.
כל טוב.
למענך אלוהי רצי עמלך שיחר לחלות פניך במעמד השחר אדוני יקשי בה ועשה אל תאחר למענך אלוהי דלים מן סול ותיאם סביעי ראש ולעד בבית נודם ושביעם ונשור לחסם ועוניים ואל תפין למריים ותוזיל שוועם בתפילת השחר אדוני יקשיבה ועשה אל תאחל למענך אלוהי ועשה לטובעות וחון נפשות עצובות למי שעצמאות וקבס נדחים פזורים בכל פאות אשר מרוב תלאות עורה מאוד שחר אדוני יקשיבה ועשה תחר
אדוני יקשיבה ועשה תחר למענך וממעון שמיך שמע כל עמיך סובני אפיך כספיך וזעמיך ומנסועמיך לבם מאוד שחרחר אדוני יקשיבה
ועשה אל תאחי למענך אלוהי דלך תרחם וסמחם מגונם ובעשתך תנחם وافلي حسدك وحسنا ورحيم عموسي مبيطين ومريح مش حار اذنا يقشيبا واسيت يا حار اذنا يقشي شمعا اذنا يسلا حار اذنا يقشي مساعت يا حار معن خانك شمخا نقرا على عيدك وعلى عميك اشي اشي بينو اذن اليك وين اشوبا نشمنو كيقيدب شبت يهودا بدوحك وبصعر شغيب يا عار مقوي من شعات خابوث وبنين نيني معمود فلس بني الاسحوق تعمود براحوق יונת חד שער למוות הגיע שבע קירובים הופיע הבלנו עזת מסר תקסר חדש אמנו בגלות ישן איננו לא ישן זכור בניך בארץ לא להם וזה לא יקרב עליהם קייסר נחתם גלי לגלמודה ברבנות יהודה שמעתנו תעלה לשמי מרומים מרשמת כסר רחמים ده قش ما كسر حميم وبدك بحسدود محلا ونطموم عمل شلون شلون بمحلا حطايم وسحانه بوشايم او سي اسد كون كما سيور واحد اخر عتام لهم قمل ايه لو رثان ولا ما بدون شنو عصري ذا خلان ويوم برشلوس عصري كما شدت لي على مقدم وخن كثو بثنتاخ ويرد أذناي بعنان ويتصمع موشى ويقرأ بشم أذناي وشم نمار ويعبر أذناي على البناو ويقرأ أذناي أذناي رحو وحنون إيه لك الطائم رب حجمت سلاح يسيد على فيم شعونا في شو حتى أوين أخي سلحت على ونحط تنو حتى نو ويوم يعني عبي قدو بيعف فنيخة مقاتل في مضان فنيخة وحنو تيد الشر أحول
ولخم تيد الشر أحول
ولخم تيد الشر رحيم رحمنا كلاك يا مدى أبراهام رحمه رحمنا كلاك يا مهدي إسحاق عقدا رحمنا كلاك يا مدى يعقوب شلما رحمنا كلاك يا مدى موشي نبيا رحمنا كلاك يا مدى أهرون كهنا بدير
ويعبر
رحمنا كان لازق وثيدي وصيف صدقاء بدير
ويعبر
رحمنا كان لانق يا ميد داويد ملكا مشيحا
بدير ويعبر
رحمنا كان لانق يا ميد في الحسق النا
بدير ويعبر
رحمنا كان لاصل وثيد شلمو ملكا
بدير ويعبر
رحمنا رمي مناخ واسمع فرقناخ
بدير ويعبر
رحمنا مخزو فيها بناتينا المقر كما رحيم علان
بدي
ويا ابو رحمنا قال لي مرتاح وفرقلان
بدي ويا ابو
رحمنا ادنا انا بيقلن هرا
بدي ويا ابو
رحمنا دينادي حي طبيق يزور علان
بدي ويا ابو
رحمنا درك شوي علان
بدي ويا ابو
رحمنا ولا تتبرك يا عبدانا بشن منان
بدي ويا ابو
رحمنا زوا خشري علان
بدين ويا
ابو رحمنا زخوان حبين سلان
بدين ويا ابو
رحمنا حشم علان طبوان
بدين ويا ابو
رحمنا طبوان سقيان ايثي علان
بدين ويا ابو
رحمنا قنقر رحماخ علان
بدين ويا ابو
رحمنا كدمنا بسفراد حيين
بدين ويا ابو
رحمنا كدمنا بسفراد راحمين
بدين ويا ابو
رحمنا كدمنا بسفراد صديقين وحسيدين رحمنا اتكلمنا بسفراد شاري وثمي مين رحمنا كدمنا بسفراد فرنسا تبتام زوني طبي
بدل ويا ابو
رحمنا كبوش حمتا ورغزة منا
بدل ويا ابو
رحمنا لا تعبيد جميرالان
بدل ويا ابو
رحمنا محوكش بوك لحبيب لا حويان
بدل ويا ابو
رحمنا نهور طباخ نهار علان
بدل ويا ابو
رحمنا سعيد اسمي خبلان
بدل ويا ابو
رحمنا عبيد عمان أثالي طاب
بدل ويا ابو
رحمنا فتح شميان الصلوثين رحمنا صلوثان قبل برعوة
بدين ويا ابو
رحمنا قبل صلوثين وبعوثين بعدان عقتين
بدين ويا ابو
رحمنا رحم عانش مثين
بدين ويا ابو
رحمنا شتت بطايتي علان
بدين ويا ابو
رحمنا توب مرغزاخ رحمنا مدن قام القماخ بدين ويا ابو ويا ابو أذناي على البناء ويقرأ أذناي أذناي إيه راحوا بحنون إيه رخباي ورب حيث ويمت نسرح حيث لنا فيه نسرح ونفي شو حتى ونقي ويسنحت نعاون ونحط ثين ونحل ثانو
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
אנחנו דומים על ארץ ישראל. ארץ ישראל, הרב בן שחי הזכיר תמיד את ארץ הקודש בתחשות שלו. הדאגה שלו לשלומם של, של האנשים בארץ ישראל הייתה רבה מאוד. לא רק בדיבורים, בא לידי ביטוי אהבה גם במעשים. חכם יוסף חיים נהג לשלוח את הספרים שלו הקדושים לדפוס בירושלים, ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים, ולהביע את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בלב. כמו כן הוא הקפיד מאוד כי כל הכספים אשר נאספו בקופות ארץ ישראל, אכן יגיעו לידם על ידי שדר, ותמך רבות מכספו ואף שידל נדיבים בני קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו תרם הגביר יוסף אברהם מקלקולטה את כל עונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר עתיקה בירושלים. וזאת לאחר ששכנע אותו כי עדיף להשקיע בדבר לטובת הנשמה היהודית מאשר לגוף. כי הוא רצה להקים בית חולים. החם יוסף חיים עצמו רכש לו בית ושדה בארץ ישראל כדי לקיים במצוות התלויות בארץ. בקפה ניסן תפריש כפתת יוצא הרב יוסף חיים מאחיו ביחזקל על מנת לעלות לרגל ארץ ישראל להשתתח על קברי צדיקים שבה. ביום י"ב באייר הגיעו לדמשק בה קיבלו תנאים כל גדולי העיר, ליוו אותם בדרכם לקברי התנאים בגליל. שם ישב הרב יוסף חיים מספר ימים. הוא ישב בקבר בני ובני יהודה, נתגלו שם סודות רבים וגדולים, גם שנשמתו בא מנשמתו של בני יהודה, לכן קרא לספריו בשמות של בני ובני יהודה ובכינויים שהיו לו. גם בקברו של שמעון בר יוחאי ביקר, בה חיבר את הפיוט ואמרתם כל החי, ומשם המשיכו לירושלים. משהגיעו לירושלים לאחר תלאות רבות התקבלו בכבוד גדול על ידי חכמי וגדולי ירושלים. אחת הסיבות לנסיעתו של הרב יוסף חיים הייתה ללמוד עם תלמידי ישיבת המקובלים בית אל. לאחר מכן המשיך הרב חיים דרום על חברון לפקוד את קברי האבות במערת המכפלה, לבקר את גיסו חכם אליהו מני אשר קיים בה כרב ראשי. בשבוע לעירו הביא הרב חיים מארץ ישראל אפר, אותם פיזר לצפת בית הכנסת בו התפלל, ואבן מירושלים אותו קיבע בראש כותל המזרח של בית הכנסת. ביום זיין באב תפריש מבית נפטרה אמו, ומאז במשך 7 שנים רבי יוסף חיים לא יוצא מפתח ביתו אפילו לדרוש ברבים. הרב יוסף חיים במהלך חייו וכהונתו דאג לשמור על קשר טוב עם גדולי ואדמו"רי יהדות אשכנז. יהודי אשכנז רחשו לרב יוסף חיים כבוד רב בחייו ולאחר מותו וכן עד היום. מסופר כי לאחר פטירתו של אדמו"ר מבלז השלישי, ביקש הבן שלו שלא ירשום על מצבת אביו כוחת בדרה, יחיד בדור, כפי שנכתב לכל מצבת אדמו"רי בלז, משום שהרב יוסף חיים מבבל אינו נושא תואר זה, וכן לא ראוי שתואר היחיד בדורו ייכתב על שום רב אחר. מסופר שבנוסף, כי לימים נתקבל הרדב"ז בשאלה קשה בהלכה, חיפש ספרים רבים ולא הגיע לכלל הכרעה, אז ביקש שיביא לו את ספרו של הרב יוסף חיים בן יהוידה, ממנו בחר להתעלם המון זמן משום שהיו מספרי האחרונים. אך לאחר שהתבונן בספר, ביקש שיביאו לו את כל ספרי הבן איש חי שיצאו לאור. הרדב"ז סיפר כי כשהוא לומד בספריו של הבן איש חי, הוא מרגיש התעלות וקדושה רבה ושכינה מרחפת מעל ספריו. הגאון הגדול הרב מבריסק יעץ לתלמידיו שרצו להתגייס למלחמת העולם הראשונה לקחת לתרמילים את ספר בן איש חי שכתב הרב יוסף חיים ונשאו בלול בכל מקצועות התורה. בקונטרס הרי במסתרים עמוד י' ד' כותב בשם בעל הלשם הרב שלמה אלישיב, הסבא של מרן הגאון יוסף שלמה אלישיב, כי ישנו חד בדר, חד בדור, הבקי בנגלה ובנסתר, והוא הגאון הנורא רבי יוסף חיים זצ"ל מבגדד. וכן התעלל שזכה לקבל כנס מחה על ספרו מרב יוסף חיים, ושם הכתירו בתואר הרי במסתרים. בשנת תפריש סמחת נוסע הרב חיים לכפר כפיל שבעיראק להשתתח על קבר יחזקאל הנביא, ושם הוא חיבר את הספר מראות יחזקאל. כעבור יותר משנה יצא שוב לקברו של יחזקאל הנביא, אך לא הגיע למחוז חפצו. בדרכו ליד הכפר גץ תקפה אותו מחלה, וביום י"ג באלול תפריש סמחת נפטר. ארונו הובא במסע בן יומיים מהכפר גץ לעיר בגדד. לאחר מותו נהגו ידי בבל לפקוד את קברו של רבי יוסף חיים בכל יום שישי. על פי דבריהם של חכם בן ציון חזן, תלמידו של הרב יוסף חיים, וחכם אברהם חיים עדס, הועלתה גופתו של הרב לירושלים באורח פלא, נטמנה בית הקברות בהר הזיתים, בחלקה של עדר השש, ואנחנו מיד נדבר גם על זה. נכדו היה הרב דוד חיים. עכשיו הייתה לו דרך מאוד מיוחדת בפסיקה בהלכה. דרך הפסיקה של הרב הייתה ייחודית, בניגוד לשיטה המקובלת פסיקת הלכה, שהתבססה בעיקר על שולחן ערוך והאחרונים, ועל פי תורת הנגלה, פסק הבן איש חי גם מתורת הנסתר, הקבלה, ושילב פסקה מפסקי הארי, ורבי שלום שרבי סדר הפסקים נבע מתוך הרמזים שיש בזה הציטוטיבים, שיש בזה שימוש רב בדרשה על פי אותיות, גימטריה וכדומה. הרב מרן הרב עובדיה יוסף יצא בספרו הלכות עולם כנגד שיטת הבן איש חי, הוא מייצג את הקוטב ההפוך בפסיקת הלכה, הוא פוסק כשיטת השולחן ערוך, והסביר כי הבן איש חי בגדר חסדין מילאי, לכן החמיר כנגד השולחן ערוך. למרות הערותיו, התייחס מרן הרב עובדיה יוסף לבן איש חי כאל גאון עוזנו ותפארתנו, רבם שכל בני הגולה, אביר הרועים, סבא דמשפטים, מופלא שבסנהדרין, המאיר לארץ לדרים, הגאון הגדול מבצר עוז ומגדול. חלק ניכר מפועלו ומנהיגותו של, של הרבי יוסף חיים היה הדרשות שלו והשיעורים שלו. בכל יום נשא הרב שני שיעורים, בכל בוקר לאחר תפילת זתיקין, שיעור בשולחן ערוך, הן יעקב וחוק לישראל, במשך שעה וחצי, לאחר תפילת מנחה שיעור פרשת השבוע וענייני דיומא במשך שעה. שיעורים אלו התקיימו במעדם וכסדר במשך 50 שנה. ומדי 4 שנים, כשסיים הרבי יוסף חיים ללמוד את סדר ההלכות בשולחן ערוך, היה עורך סעודת מצווה עם הרבה מאוד משתתפים. בכל שבת היה נושא דרשה בית הכנסת הקטן של בגדד, צל החל זעירי, שבו 1,000 מקומות ישיבה, ובמשך כ3 שעות היה דורש בעיני פרשת השבוע. דבריו היו מתובלים תדיר בדברי הלכה, אגדה, משלים, חידות וסיפורי מעשיות. בארבע השבתות שבשנה, בשבת תשובה, שבת זכור, שבת הקדול, שבת קלה, לשבת שפני שבועות, היו מתכנסים רבים מיהודי בגדד את הכנסת הגדול, בעיר שבו כ10,000 מקומות ישיבה, צלח אל כבירי, ומזינים לדרשות שלו של רבי יוסף חיים. בדרשות שלו רבי יוסף חיים משלב דברי אגדה ומוסר, ואף בהקדמה לספרו בן איש חי כתב, ידוע כי לדרוש בלכה בלבד אין, להם, אין לב לעם שנמשך אחריהם, אלא צריך שיהיה עיקר הדרש הוא בו בדברי אגדה ומוסר. תלמידיו, דרכו של רבי יוסף חיים נמשכה על די רבים שימצאו את הפסיקות שלו, בין המפורסמים ניתן למצוא את רבי דפתיה, רבי סלמן מוצפי, רבי סלמן אליהו, רבי דצדקה, שאימו היא בת אחותו של, של יוסף חיים, וכן רבי בן ציון אבא שאול, אבא בסלי, רבי אפרים הכהן, רבי שושע רבני, הבולט ביניהם היה ראשון לציון הרב מרדכי אליהו, ועוד את תלמיד מקולשי שבג'ורג'יה, חכם מיכאל הקטן, מיכאל השבילי, שלמד אצלו במשך 18 חודשים. היצירה הספרותית שלו. רבי יוסף חיים כתב למעלה מ-100 חיבורים, אך רק 53 מהם יצאו לאור. חיבורים אלו עוסקים בכל מקצועות התורה, בכל העניינים יש רשימה ארוכה מאוד של כל הספרים שלו, רק 24 כרכים בשם אוצרות חיים, בהוצאת אהבת שלום, בה נערכה משנתו הגותית לפי הנושאים. דרשות שם כל הספרים האלו שדרשות בקבלה, בתנך, תפילות ותיקונים, משנה ותלמוד, יש קונטרסים שונים שהוציאים. יש גם ספרון ליחידות בעיני גדולים בעיני העולם. ופיוטים, כמו שמענו אמר ואמרתם פה לחי, פיוט לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, פיוט לט"ו בשבט, פיוט לשבועות, פיוט שאושר בחנוכת בית, פיוט על גאולת עם ישראל, פיוט על ברכת הלבנה, יש קטע מלכות, זה נוסח מעובד על פי הקבלה של שלמה בן גבירול, ורבי יוסף חיים עבד על הנוסח הזה, הנוסח הישן, שזה הנוסח שמופץ היום. כמה ימים קודם לפטירה שלו, כמו שמענו, רוצה ללכת להשתתך המצווה של חזקאל הנביא, כדרכו בקודש, והוא זכה לכך, ואז אחרי זה הוא נפטר. מספרים כי בליל י"ג אלול תפריש סמכתת, אחרי חצות הלילה, היה חכם רבי אברהם אדס עוסק בתורה כדרכו בקודש בביתו בירושלים. לפתע הוא נרדם כזה, הוא ראה בחלומו כי חכם רבי אברהם לניידו, הולך כשהוא לבוש בגדי לבן, שאל אותו רבי אברהם אדס, לאיכן אתה הולך? אמר, נודע לך כי נפטר רב הגון רבי יוסף חיים בעיר תהילה בבבל, ואני הולך לביא אותו לירושלים. הוא התעורר, והוא ישן וחולם עוד הפעם. והנה באה המיטה שלו של רבי יוסף חיים, וקהל גדול עומדים על רגליהם, ועמדו כמה רבנים בגדולי ירושלים, מספידים אותו מספד גדול וכבד מאוד. הוא מתעורר עוד הפעם, והנה עוד הפעם הוא חולם. עד אז לא הייתה שום ידיעה מעניין זה בירושלים, מספרים כי באותו לילה חלמו יחדיו, חלום כזה גם חכם רבי ציון חזן, רבי ציון מרדכי חזן, וחכם רבי יהושע שרבני, שגרו גם הם בירושלים, חלמו כי הם רואים את המיטה שלו של הבן איש חי, מובלת בשמיים מעיראק לירושלים, והכחי נקבר בהר הזיתים. כשקמו בבוקר נבהלו מהאפשרות שצדיק נפטר, וכל אחד שתה כדי לא לבשר את הבשורה לחבריו. אחרי תפילת שחרית נפגשו שלושתם, וכל אחד הסתיר את הידיעה מחבר שלו. לפתע ניגש חכם נוסף לרבי יהושע שרבני, ושאל אותו, כלום יש איזו ידיעה מרבינו והחולשה שלו? שתק רבי יהושע שרבני, הביט לעבר שני חבריו, ומבטם נפל אחד על השני והראו צער. החכם הנוסף שאל, מה? נפטר? ומששתקו, ספק את כפיו ואמר, וואי, אוי ואבוי לנו. ואז התפרצו שלושה חכמים בבכי חרישי, מחו את דמעתם על הצדיק, ורק עבור כמה שעות הגיע מברק עם בבל, בו מודיעים כי הגאון רבי יוסף חיים עלה בסערה שמיים בליל אמש. כשמע רבי אברהם אדס את תוכן דברי המברק, סיפר להם מה שראה בחלום בחיזון הלילה, וגם אף סדר הלוויה, והם עשו כדבריו, העמידו אותם הרבנים גדולים יקיר ירושלים, ועשו מספד גדול וכבד מאוד כפי שהיה בחלום. מספרים כי בליל פטירת הבן איש חי נשמעה דפיקה על דלת ביתו של תלמיד חכם רבי ציון מרדכי חזן, שגר בירושלים באותם ימים. בפתח עמד אחד מחופרי הקברים של חברה קדיש על דת הבבלים, הוא ביקש מרבי ציון שישלם לו סך 400 פרוטות עבור קבורת הצדיק רבי יוסף חיים בגדד. השמועה על הפטירה עדיין לא הגיעה לירושלים, מחוסר קשר עם בגדד. אבל כן התבלבל רבי ציון לשמוע את הידיעה המציבה הנוראה. לשאלת רבי ציון מי שלח אותו לקחת את רבי ציון לרזיתים, להצביע למקום מדויק, מסר בידיו רבי ציון את מלוא הסכום, ומספרים כי אחר שנודע דבר פטירתו של הבן איש חי, פנה רבי ציון לחבר קדיש של דת הבבלים, על מנת לברר על אותו קברן. ונודע כי להם כי אותו קברן נפטר בדיוק. מספרים כי בכל שנה ושנה היה עולה רבי ציון למקום ציון הזה בהרזיתים, בלווי 10 אנשים, אומר שם קדיש לעילוי נשמת הבן איש חי. לימים גם הקימו שם מצבה, עליה כתוב תמצית הסיפור הזה, והגאון רבי מרדכי אליהו בשנות חייו היה מגיע כל שנה בית ג' אלול, מגיע למקום ומתפלל וגם אומר שם הקדיש. השנה נוהגים אנשי ירושלים אחרים להגיע בבוקר מוקדם לציונו של הבן, מה שנקרא למצבה שם של הבן איש חי, ולהתפלל שם. אנחנו נצא לעוד שיר אחד, שיר אשר ברא, שיר מיוחד גם כן של יוסי פיאמנטה.
שבר הססון, ססון ושמחה, חתן חתן וקלה. השבר הססון ושמחה, חתן חתן וקלה. השבר הססון, ססון ושמחה, חתן חתן, חתן וקלה. שלום, שלום.
לקט פיאמנטה. יוסי פיאמנטה נולד בירושלים בשנות ה-50, ובהיותו בן 12 עברה משפחה שלו תל אביב. לבר מצווה שלו קיבל גיטרה מתנה מדודו, המוזיקאי אלברט פיאמנטה. הוא התחיל לגן בדרך לימוד עצמי. את שירותו הצבאי עשה בלהקת חיל תותחנים בתקופה שלפני מלחמת יום הכיפורים, יחד עם יוני ריכטר, שלישיית אף אוזן, גרון ואחרים. בתקופת מלחמת יום הכיפורים כבר היה משוחרר, הופיע יחד עם אחיו הצעיר אבי פיאמנטה, בן 15, שניגן על חליל ואורגן בהופעות מול חיילים מגויסים. לאחר מכן בסוף 1974, הקימו השניים את להקת פיאמנטה, שבו היו חברים גם בני קאג'יצון, ועוד כמה אחדים. במהלך השנים שלאחר מכן החליפו את הלהקה, ואז בנוסע לארצות הברית. ב-1977 מגיע להופעות בישראל. בהמשך המיקו אחים פיאמנטה את החזרה בתשובה. אבי הפך להיות חסיד חב"ד מובהק. הן לאחים פיאמנטה והן שתי אחיות השתקעו בארצות הברית. נישאו, הקימו משפחות, ניגנו לפרנסה שלהם בהופעות ובאירועים ביחד ולחוד. אבי פיאמנטה ניגן גם לפני אדמור מלובביץ' פעמים רבות. ב-2005 הוא עוזב בקשת אביו, הוא חוזר לישראל, הוא מופיע בישראל במקביל, שומע על הפופולריות שלו בקרב יהודי ארצות הברית, בפרט בקרב הקהל החסידי המזרחי. השבוע הוא הלך לעולמו, יוסי פיאמנטה, ויש פה, יש לו הרבה מאוד שירים. אני בחרתי מספר שירים של שהוא שר, מה שנקרא, מתקופה לפני 45 שנה. אז אנחנו נשמע לסיום שיר והרקות אליכם ברכה ליוסי ביחד עם אחיו וביחד עם הלהקה שלו, להקת פיאמנטה. תודה רבה לכם הזנה, ונשתמע בשבוע הבא בסיפור ירושלים הנוספים. ולהזכיר עוד הפעם ליהל ששאלה, יש את כנס גדול לזכרו של הבן איש חי באשקלון מחר, חמישי י' ב' באלול, באולמי הברון, חוב צהל 1, אשקלון, בשעה 20, ליד שולחן התארחים, עם הרב הגאון הרב יצחק ברדה, יש גם מקום לנשים. לילה טוב, תודה לישראל בן צבי, נשתמע בשמחות.
Be loved.